שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. חיי שרה, זו הפרשה שלפנינו. אני זוכרת אותה מילדותי, בעיקר כשם של משחק ילדים כזה עם כדור, חיי שרה. אבל חיי שרה, זו פרשה שמתארת את החיים של שרה, אבל גם את פטירתה בעצם, כך היא מתחילה. את חיי אברהם, אבל גם את פטירתו. ואת העובדה שאברהם ושרה יורדים מעל בימת ההיסטוריה, וזוג חדש עולה ותופס את מקומם, יצחק ורבקה. אנחנו ננסה ללמוד מהפרשה הזו, זה יש התחיל להגיד טיפים לזוגיות, כן, אני, לא, זה לא הסגנון של טיפים לזוגיות מהפרשה. אבל כן, זו הפרשה שמתמקדת מאוד בזוגיות של הדור הראשון, אברהם ושרה, והדור השני, יצחק ורבקה. זו פרשה שעוסקת בנצח, במשפחה, כן, גם ביחסים, הייתי אומרת, שנשארים גם אחרי שאדם הולך לעולמו. ויש כמה כלים, כמה עצות חכמות בפרשה הזו שיכולות לעזור לנו בכל מערכת יחסים אנושית, ובפרט ביחסים משפחתיים וזוגיים. נלך רגע יד ביד עם אברהם ושרה, ואחר כך עם יצחק ורבקה לאורך הפרשה, ונראה איך בונים בית, איך משפחה קמה, אולי המשפחה היהודית הראשונה. נקודה ראשונה, סינרגיה. לא, זה לא כתוב בתורה, זה לא הביטוי שמופיע בפסוקים עצמם, אבל סינרגיה זה אומר שאחד ועוד אחד זה יותר משתיים. כלומר, יש פה משהו שנוצר, שבו הצמד הוא שווה יותר מכל אחד מחלקיו. וזה בהחלט מה שרואים אצל אברהם ושרה. בואו נלך רגע אל הזוג הקודם, בעצם שהופיע על בימת ההיסטוריה ואמור היה לקדם את העולם, אדם וחווה. אומר לנו רבי משה אלשיך, אחד מפרשני התורה, הוא כותב כך, אברהם ושרה באו לתקן את אשר עיוותו אדם וחווה. כולנו זוכרים איך זה נגמר אצל אדם וחווה, בטרגדיה, בגירוש מגן עדן, בחטא של האדם הראשון ושל חווה, באכילה מהפרי של העץ האסור, ואז קין רצח את הבל, ואז המבול הגיע, פשוט נורא. היה פה זוג שהיה לכאורה הגרסה הראשונה וזה לא הצליח, אצל אברהם ושרה זה מצליח, הם ממש מתקנים הכל, בעוד אדם וחווה לא התאפקו ואכלו, אצל אברהם ושרה מתקנים את האוכל, מזמינים את כולם לאכול בחסד, בצדקה, ברוחב לב, רק תבואו ותתארחו, בעוד אצלם יש האשמות, הוא מאשים את האישה, האישה מאשימה את הנחש, פה יש עבודה, אמרנו, סינרגיה, עבודה משותפת, כי יש איזה יעד משותף לעבוד, ופה יש גם המשכיות, הצלחה, עובדה, אנחנו לא אומרים אדם אבינו או חווה אמנו, ואנחנו כן אומרים אברהם אבינו ושרה אמנו, כי מהם זה בעצם מתחיל. אחד הדברים המעניינים, אמרנו סינרגיה וזה ביטוי מודרני, עוד ביטוי די מעניין שחזל ממש מתעכבים עליו, זה ניצול זמן או ניהול זמן. זה נשמע משהו שאנחנו מתעסקים איתו, מה לאדם הקדום ולניהול זמן, מה הוא כבר עשה? השמש זרחה, השמש שקעה, ישב וצד חיות והתחמם ליד המדורה, ליד האוהל, אבל עובדה שממש דורות דורות של פרשנים מתייחסים לכך שאברהם ושרה חוללו מהפכה זוגית משותפת, גם בקטע של ניהול זמן וניצול זמן. נתחיל דווקא משרה, הפרשה מתחילה בפסוק הבא, זה הולך כך, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה, ורש"י אומר, כולן שווים לטובה. כלומר, למה מפרטים לנו את ה-100 ו-27? כל יום שלה נוצל במלואו. התנהגה בגיל 7 וניצלה את הזמן, כמו שהיא מתנהגת בגיל 20, בניצול זמן מלא, עד יומה האחרון, החיים שלה היו מלאים במעשים טובים, כל ימי חייה שווים לטובה. ואצל אברהם יש גם ביטוי מפורסם שמופיע בהמשך הפרשה, בא בימים. זה הולך כך בלשון של הפסוק כתוב, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. מה זה בא בימים? אפשר רק להגיד שהוא זקן. בא בימים, הרבה פרשנים, גם הרב מלובביץ' אומר שבא בימים זה שהוא בא עם כל ימי חייו. הוא מגיע לעולם הבא, אחרי 120, וכל יום ויום מגיע איתו. הוא מסתכל על היום, כן, יום שישי של ערב שבת, פרשת חיי שרה, היום הזה מלא, מלא בתוכן, מלא בעשייה. כל יום בחייו הוא מסוגל להצביע עליו ולהגיד, זה לא יום מבוזבז. מעניין שהיום המון ביטויים כלפי הזמן מתייחסים אליו בלשון שלילית, לבזבז זמן, לשרוף זמן, להרוג זמן, נכון? איך להרוג שעה, איך לשרוף את הזמן. ואצל אברהם זה לא ככה, זה להחיות את הזמן, למלא אותו, הוא ושרה במעשים טובים, והנה זה ממשיך עד היום העשייה הנצחית הזאת שלהם בעצם, זה נצרב בנצח. אז זאת הנקודה הראשונה, יש פה זוג שפעם ראשונה מחולל מהפכה זוגית, אם תרצו פאוור קאפל, אבל זה לא בטוח שזה הביטוי המתאים, אבל זאת ההתחלה. עכשיו יש עניין שני, עוד מהפכה שאפשר ללמוד מהזוג הראשון הזה, וזה בעצם, הייתי אומרת, תרגום של עקרונות גדולים לפרטים קטנים. האמת, האידיאולוגיה שלך, האג'נדה שלך, זה לא בהרצאות, זה לא בשיעורים, בקשת 12 ביום שישי, זה לא בפוסטים כלפי חוץ. זה בפרטים הקטנים של החיים. האם אתה חי לפי מה שאתה מדבר? ואצלם המבחן הזה, הם עברו אותו בהצלחה, ובעצם לימדו את כולנו שפילוסופיה הולכת עם פרטי היומיום, זה העיקרון השני. האמת נמצאת בפרטים הקטנים, אבל ממש הקטנים. שימו לב לפסוקים הבאים, זה אגב נקודה שחוזרת על עצמה שוב ושוב כשמתארים את אברהם. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו. העבד של אברהם, רק נזכיר, שרה נפטרת בפרשה, בתחילת הפרשה אברהם קובר אותה, קונה את מערת המכפלה, בעצם הם מבין שיצחק צריך להמשיך את השושלת, כי אברהם נותר לבדו, ללא שרה. מאוד מעניין אגב, אין התגלויות של אלוקים לאברהם בלי שרה. היה ביניהם איזה שכינה, קדושה, שמחה, מהרגע ששרה נפטרה, משהו באברהם גם כן מת. אם אחד ועוד אחד זה יותר משתיים, אז כנראה ששניים פחות אחד, זה איכשהו פחות מאחד. אברהם הוא לא אותו אברהם, הוא מבין שצריך לשדך את יצחק, משגר למשימה הזאת את אליעזר, את העבד שלו, מוציא אותו לדרך, ואז העבד לוקח את הגמלים, נחזור למילים שקראנו. בתוך כל הפרשייה הזאת, יש לתורה זמן לסיפור הבא, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, רשי, מגמלי אדוניו, ניכרים היו משאר גמלים, שהיו יוצאים זמומים מפני הגזל, שלא יראו בשדות אחרים. זמם זה אותו דבר ששמים על הפה של הגמל, כדי שהוא לא על הדרך ייקח ביסים מכל מיני שדות של אחרים, אם הוא רעב. ההנהגה הזאת, ההתנהגות הזאת, מאפיינת את מי? את בית אברהם. זה ברור שגמל מהבית של אברהם הוא לא גמל שהבעלים שלו ייתן לו להגיע לגזל, לגניבה. אפילו אם זה, נו זה על הדרך, נו זה רק, תשאלו עד היום חקלאים מה זה עושה להם, שרק עוטפים להם על הדרך קצת, קצת מהשדות. עכשיו זה כל כך חשוב שזה חוזר פעמיים. העבד יוצא לדרך למצוא את רבקה, יש לנו פה עוד מעט נגיע לזה, הוא במשימה מאוד כבדה. אבל עוד פעם רשי מדגיש את הנקודה כשהעבד מגיע למקומו. הנה שוב זה חוזר, שימו לב, ויבוא האיש הביתה ויפתח הגמלים, הוא מגיע לבית של רבקה, פותח את הפה של הגמלים. למה כתוב ויפתח? התיר זמם שלהם, שהיה סותם את פיהם, שלא יראו בדרך בשדות זרים. הבנו, אמרנו את זה כשיצא לדרך, לא, לא. אנחנו נגיד את זה גם כשהוא חוזר ומגיע ליעד שלו, וזה לא המקום היחיד. אני מצאתי לפחות עוד פעם אחת בספר בראשית שזה מתואר. הגמלים של אברהם יש להם סימן הכר, כי הוא מחנך אחרים בדוגמה אישית, לא בהרצאות, בחיים, על פי העקרונות שהוא מנסה להנחיל לעולם כולו. וחלק מזה זה כמובן לא לגנוב ולא לגזול, אפילו ביס של גמל. כותב הרב שלמה וולבה, מחנך ידוע, כותב על הנקודה הזאת, שזה בעצם הבסיס של הבשורה של אברהם ושרה, של הבית הזה, לעולם כולו. תראו, זה אחד החידושים של אברהם אבינו בעולם. האמת היא לא איזה אידיאל מופשט, מחשבה בלבד. האמת מתבטאת במעשים הכי קטנים של האדם. גדלות לא מתבטאת במחשבה, אלא במעשים. אברהם אבינו חידש הנהגה בעולם, כיצד גמלים צריכים ללכת, וכל גמל שראו את פיו חסום, אמרו עליו, זה גמל של אברהם אבינו. זה הבסיס להקמת בית. אנחנו בפרשה של בתים, נכון? של זוגיות, אמרנו, זה הבסיס. עכשיו לא משנה אם קפצנו 4,000 שנה קדימה, אלה צריכים להיות העקרונות, גם אם היום זה לא גמל, אלא רכב או סלולרי או משהו בבנק. זה הבסיס. מפה אנחנו מגיעים אל האודישן, אל המבחן שבו רבקה אימנו נבחרת. יצא לי שבוע, כשדיברתי על הפרשה במקום אחר, לספר סיפור שראיתי שממש הפתיע מאוד את הקהל, זה היה בני נוער. סיפרתי להם על איך ידידיה, בעלי ואני הכרנו בצורה, מבחינתי, זה היגיון, ככה יוצאים לדייטים, ככה מכירים. ובעידן שלנו זה עולם אחר לגמרי כמובן. אני אסביר, אני זוכרת ממש את התקופה שבה חברה שלי שאלה אותי, איך הוא נראה? איך הוא נראה ידידיה? פגשת אותו? איך הוא נראה? עכשיו, אני לא יכולתי להביא מצלמה לצלם אותו, ללכת לחנות, לפתח את זה וללכת להביא לתמונה. עכשיו, זה היה לא מזמן, כן? אנחנו לא כאלה קשישים. אבל היא לקחה מני תיאור, אמרה, טוב, זה הגובה שלו, זה צבע, זה ככה הכיפה שלו נראית, זה השיער שלו, זה אוקיי, בסדר, אני הבנתי את הכיוון. למחרת היא מתקשרת אליי מתחנה מרכזית, ואותה חברה אומרת, וואי, ראיתי אותו, תקשיבי, גבוה, בלונדיני, כיפה, חולצה, זהו. אני אומרת לה, תקשיבי, יש כרגע בתחנה מרכזית בירושלים 200 אנשים כמוהו, תפסיקי להטריד את הבן אדם הזר הזה. והיא אומרת לי, לא, לא, אני אומרת לך, ראיתי אותו. למחרת פגשתי את ידידיה, שאלתי אותו, תגיד, אתה היית אתמול בתחנה מרכזית? הוא אומר לי, לא, למה? אמרתי, לא משנה, עזוב, פדיחה, לא רציתי לשתף בפדיחות של החברות שלי. עכשיו, זה סיפור פצפון שאני זוכרת, לפני, נגיד, 19 שנה. עכשיו, היום, המציאות היא שאני ואותה חברה יכולות לראות 200 תמונות שלו, לפני שאני בכלל אגש לאיזשהו דייט ויפגוש אותו באמת. המציאות השתנתה דרמטית, זה נראה שהשידוך שלנו יותר קרוב לשידוך של יצחק ורבקה ליד הבאר, מאשר לעולם הדייטינג של היום. ובאמת, לכאורה הכל השתנה, אבל הבסיס לא. הפרשה היא סוג של תזכורת שנתית, שלא משנה הטכנולוגיה, המהות לא השתנתה, והמהות היא, מה אתה מחפש? ובמקרה שלנו, וזו הנקודה אולי השלישית שאפשר ללמוד מהפרשה, זה שמה שנשאר בלב המבחן, האודישן בעצם, לבחירת רעייתו של יצחק, זה המידות שלה, המידות הטובות שלה, המעשים, התכונות. זה לא משתנה בשום מציאות, וקורה פה דבר מדהים. בעצם הבחורה הזאת היא רבקה, היא לא רבקה עמנו עדיין. ריקי, רבקה לך, שלא תקראו לה, היא גר שם באזור לא טוב אגב, שכונה לא טובה, עבודה זרה, משפחה של אלימות, של שחיתות, גועל נפש של, 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 של מקום. אגב, כל האימהות שלנו, שרה, רבקה, רחל, לאה, צמחו על רקע לא טוב. זה מסר מאוד אופטימי, אפשר לצמוח מכל סיבה. נסיבות החיים משפיעות כמובן, אבל אפשר לצמוח, כאילו זה לא מכריח אותך להיות רשע אם גדלת בשכונה של רשעים. ומשפחה מסוימת לא מכריחה אותך לכיוון מסוים. אז רבקה צומחת לשמה, ועדיין יש בה איזה משהו שהוא מהפכני ביחס לסביבה. היא לא הולכת בדרך שלהם. העבד מגיע לבאר, ופה המבחן, הטסט, האודישן. וזה די מדהים. מה הוא מחפש? מישהי שנותנת מעצמה לאחרים. זה הבסיס. להביא אותה לאוהל של יצחק, להמשיך את הדרך של אברהם ושרה. בואו נראה את הפסוקים. וירץ העבד לקראתה ויאמר, הוא רץ לקראתה ואומר, הגמיעיני, תני לי לשתות, הגמיעיני לה מעט מים מקדך. ותאמר שתי אדוני, ותמהר ותורד כדה על ידה ותשקעו. והיא ממשיכה, היא קודם כל ממהרת, מורידה את הקד ומשקה אותו. ותחל להשקותו, ותאמר, גם לגמליך ישאב, היא מציעה מעצמה, גם לגמלים, עד אם כאילו לשתות. ותמהר, שוב, ותער כדה אל השוקת, היא לוקחת את הקד, ותרץ עוד אל הבאר, לשאוב, ותשאב לכל גמליו. מי שעקב, ראה פה, ותמהר, ותמהר, ותרץ. היא עושה בשמחה, במהירות, בזריזות, בהתלהבות, ומי שקרא את הפרשות הקודמות, זה מיד מזכיר לו משהו. לאן זה זורק אותנו, הריצה הזאת? בטח. וירץ לקראתם, אברהם, וירץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה, הוא מחפש אורחים, הוא רץ אליהם. וימהר אברהם, גם הוא ממהר, וימהר אברהם, האוהלה אל שרה, ויאמר מהרי, גם את, שלוש שעים קמח, סולת, לושי, ועשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם, הוא ממשיך לרוץ, ויקח בן בקר אח וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. בינגו. יש לנו פיצוח, יש לנו שידוך. אם בבית הזה רצים ומהרים בשביל הזולת, ואם רבקה רצה ומהרת בשביל הזולת, הזולת הוא זר מוחלט. אברהם עוזר לאיזה שלושה ערביים שעברו שם, היא עוזרת לאיזה הלך, עבד שמגיע, מי בכלל מכיר אותו? ברגע שהעבד הזה מכיר, אליעזר מכיר את האוהל של אברהם, הוא גדל שם, הוא מכיר את הרוח, הוא יודע מה מתאים להם, הוא רואה את זה, והוא חושב שזה מתאים, שיש לנו פה התאמה כדי להמשיך את הדרך המיוחדת של אברהם ושרה. הרב שלמה וולבה, הזכרנו אותו קודם, היה נותן לתלמידיו שיעורי בית, לעשות שלושה מעשים ביום בזריזות. יש פה בעצם נקודה חשובה, זה לא רק חסד, זה הזריזות, למה אתה מזדרז, מה מדליק אותך, מה מדליק לך את הניצוץ בעיניים. ולכל דבר אנחנו מזדרזים, שמעניין אותנו. השאלה מה מעניין אותנו? אותם מעניין חסד, את הקבוצה הזאת המיוחדת שהיא האבות והאימהות שלנו. עכשיו, הרב וולבה אומר לתלמידים שלו, קחו שלושה מעשים ביום, לקום מהמיטה בזריזות, בחשק, ללכת לישון. בזריזות, זה גם עניין, עד שאתה מרדים ומחבא את היום, זה חשוב. תבחרו עזרה לחבר, תבחרו משהו שאתה עושה שלושה מעשים ביום לעבוד, זה כמו שריר, לאמן את שריר הזריזות. כי זה מבחן גדול למה אדם יזדרז. אז רבקה ראינו מה מקפיץ אותה, מה עושה לה את זה, מה היא מחפשת, רק לעזור לאחרים. כשמגיעים אליה הביתה, בני המשפחה שלה מתברר מזדרזים מדבר אחר לגמרי. תסתכלו, השאלה היא רק ממה אתה מזדרז. ולרבקה אח ושמו לבן, כן, לבן הרשע. וירץ לבן אל האיש החוצה, ורשי אומר, למה רץ ועל מה רץ? נתן עיניו בממון. הוא חושב שהאורח הזה יכול להביא לו המון כסף, מלא מטבעות, תכשיטים. אז גם לבן רץ. שוב, רבקה רצה כדי לתת לו מים. ואחיה, לבן רץ כדי לראות אולי שזה כסף שאפשר לקחת ממנו או לקבל ממנו. כל אחד ומה שמקפיץ אותו. השאלה היא, למה אתה רץ? נחזור לרב שלמה וולבק שככה מלווה אותנו היום. המילה רץ לדבריו מגיעה מהמילה רצון. תסתכלו. מנפלאות לשון הקודש הוא, כן, היופי של העברית, ששורש מילת רצון הוא רוץ. כי מה שאדם רוצה, לשם הוא רץ. צריך לבדוק לאן בחיים אנחנו רצים. הגששים שאלו מה הוא קופץ, אז אנחנו נשאל למה הוא רץ. ואגב, השבוע יצא לי לראות אנשים שרצים, וואה, רצים לדבר הנכון, ממש ממשיכים את המורשת הזאת של החסד. הייתי בדרך מזיכרון יעקב, בצפון, הביתה לירושלים, ופנצ'ר טקר עירה בדרך. וככה לאט לאט גלשנו עם המכונית, עצרתי ליד איקאה בנתניה, והתקשרתי לארגון ידידים, או כמו שהוא מכונה, ידידים. ארגון מדהים, ללא כוונות רווח, אתה מתקשר, אומר מה התקלה שלך, ותוך שתי דקות עולה מולך על הקו מתנדב ומגיע. פותחים לך כרטיס עם הודעת אס-אמס, לפי התמונות אתם יכולים לראות את ההתלהבות על פניהם של המתנדבים, לא ידעו מי אני, כן, לא שאני כזאת סלב, אבל לא ידעו מי אני, זה הולך לפי מספר רכב ומספר תקלה. ומראים לי את היומן, לפני 10 דקות חילצנו תינוק שנתקע מכונית, לפני 10 דקות שמן מים, פה רכב שלא מתניע, פה דלק שמישהו נתקע בלי, טק, 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 אתה רואה את כל רשימת הקריאות שלהם. בילינו שם כמה דקות נחמדות, החלפנו את הפנצ'ר, ושוב, אתה מציע לשלם להם, הם לא מוכנים, הם לא, 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 לא רק לא רוצים כסף, לא מוכנים לקבל כסף. אמרתי להם, אוקיי, תחזרו עכשיו לנוח בבית, מה פתאום? אנחנו מחפשים את הקריאה הבאה. אנחנו ממתינים לה, אנחנו מסתובבים, עושים כזה סיבובים באזור נתניה, זה האזור שלהם, ורק מחכים שתגיע קריאה ומתנפלים עליה. ממש בפרשה הזאת זה הזכיר לי את הלרוץ אחרי חסד, לרוץ אחרי עזרה הדדית, שלא נצטרך, כן, שלא יהיה פנצ'רים, אבל ממש זה יפה לראות, ויש בקרבנו המון אנשים כאלה שחיים בכזאת תודעה. עכשיו לנקודה טיפה יותר מורכבת. הנקודה הרביעית, מי שבוחן את רבקה, ושוב, זה מה שהופך את רבקה לרבקה אימנו, צריך להתעכב על הפסוקים האלה. אני אגיד עוד משהו. התורה בעצמה מתעכבת כנורא. זה מאוד מעניין שהתורה יכולה לדלג על פני מלחמות שלמות, אימפריות קמות ונופלות, מאבקים שלמים בין עמים וגבולות וסכסוכים, שום דבר. היא לא תציין את זה. היא תדלג 1,000 שנה קדימה ולא תעצור. איפה היא תעצור? איפה התורה עושה סטופ ועושה זום אין, כשאברהם מכניס אורחים, כשרבקה עושה חסד. פתאום יש זמן, עשרות פסוקים, מפורטים, כל פרט קטן, איך הגמלים ואיך הקדים ואיך האוכל ומה נתנו להם. מה קרה? זה לפעמים יותר חשוב מהמעשים הגדולים. כלומר, אלה הכותרות האמיתיות. בזמן אמת, אף עיתונאי ואף חוקר לא מתאר את זה. אבל מעשים קטנים מבססים אומה גדולה. עובדה, אנחנו פה היום בזכות זה. אז הרבה פעמים התורה היא לא ספר מדע, היא לא ספר היסטוריה. תורה זה מלשון הוראה. כשהיא עוצרת, סימן שהיא אומרת פה. היא כאילו מדליקה פנס או שמה איזה מרקר. פה אני מרחיבה, תסתכלו. אז אנחנו מסתכלים, כי התורה, שוב, מפרטת מאוד את האירוע הזה, את המפגש הזה שהוא באמת, אף אחד לא שם לב באותו יום. היו שם הרבה רועים והרבה גמלים והרבה אנשים. אף אחד לא שם לב שנרקמת פה היסטוריה. כי יש פה איזה נערה שפותחת את הלב ותיכנס לאוהל של, 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 של אברהם ושרה כדי להמשיך אותו והכל. אז תראו רגע משהו מעניין אצל רבקה. וזה קשור כרגיל אלינו. הוא ביקש מים בשבילו. היא פתרה לו מצוקה הרבה יותר גדולה. הרבה מאוד פעמים מבקשים מאיתנו משהו. איקס, בן אדם בא אליי עם איזושהי בקשה. מה המטרה שלי? לסלק אותו מחיי, הוא מפריע. אז בוא נעשה וי, רק לעשות וי, פתרתי לו. ביקשת איקס, קיבלת איקס, יאללה, ביי, נקסט. בוא נמשיך את החיים שלנו, זה מה שמעניין. מה שרבקה עושה זה שוב מהפכה. ביקשת איקס, סימן שאתה רוצה גם וואי וזד, אתה לא חושף את הכל. מה שנקרא להבין דבר מתוך דבר, יש ביטוי כזה. אדם מבקש משהו קטן, סימן שיכול להיות שיש עולמות, קרחונים, שאנחנו רואים רק את הקצה שלהם מאחורי הבקשה. מישהו כבר עזר אומץ ובא אלינו? זה נכון בזוגיות, כשמישהו משתף קצת. בוודאי שזה נכון בחינוך ילדים, כשילד משתף באיזה טיפה, זורק איזה משפט. המשפט הזה יכול להיות קצה חוט לעולמות שלמים. ובכלל ביחסים בין אנשים. מישהו זרק לכם משהו? אנחנו רוצים לתת יותר ממה שמבקשים. גם פיזית, הוא ביקש רק קצת מים, היא נתנה מים לכל הגמלים. הוא ביקש ללון לילה אחד אצלה בבית, היא נתנה לו ללון לילות רבים. כלומר, מישהו מבקש משהו שהוא מינימום, אנחנו מרחיבים את זה למקסימום. אבל לא רק בשתייה ובלינה, גם בצרכים נפשיים. אדם לפעמים משתף טיפה, זה סוג של בדיקה כזאת, הוא אומר משהו ורוצה לראות איך נגיב. אנחנו צריכים ללמוד מרבקה להיות יותר רגישים, לקחת את הרמז הזה וממנו לפתח ולעזור הרבה יותר. המטרה היא לא לחזור לאורך חיינו ולהשתיק את הנדנוד, המטרה היא באמת לעזור לו. לפתור את זה בשבילו, זה אני חושב דבר עוצמתי מאוד לכל החיים ורואים את זה אצלה. היא לא פה רק כדי, יאללה, לסלק את הנודניק מדרכה, היא פה כדי לעזור ולעזור ולהרחיב את מעגלי העזרה עד כמה שהיא יכולה. זה נקודה ככה רביעית של לעשות יותר מה שמבקשים מאיתנו. אני חושבת שאחד הסיפורים היפים על זה הוא סיפור על רב שבא אליו אדם בערב פסח מאוד מאוד רעב ושאל האם אפשר לעשות את הקידוש בליל הסדר עם, במקום 4 כוסות של יין, 4 כוסות של חלב. כי הוא לא נימק, הוא רק שאל האם מבחינה הלכתית, ככה הוא שאל, האם מבחינה הלכתית, נכון, יש 4 כוסות בליל הסדר, שותים 4 כוסות, האם הוא יכול שזה יהיה 4 כוסות של חלב? הרב נתן לו סכום ענק של צדקה בתגובה. שאלו אותו למה, הוא רק שאל שאלה הלכתית על חלב. ולומר, אני מבין שאם זאת השאלה, אז אין לו בשר, ואין לו אוכל, ואין לו דגים, ואולי אין לו מצות, ואין לו יין. אז אני צריך, כלומר, מהשאלה הקטנה, הוא רק שאל שאלה, האם מותר בחלב, אני כבר מבין מזה את הסיפור כולו. להרחיב ולתת יחס הכי אנושי שאפשר. בסוף מה שאנשים רוצים הרבה מאוד פעמים זה את היחס. אנחנו רואים את זה גם אברהם לאורחיו, רבקה לאליעזר. אנשים רוצים יחס אנושי של פנים אל פנים. שבוע ציינו שנה לפטירת הרב, הפרופסור, הלורד, יונתן זקס, היה הרב הראשי של בריטניה. זכיתי להכיר, לעבוד איתו על כמה פרויקטים, ושמעתי סיפור השבוע, שאני חושבת שמלמד עליו, אבל גם מלמד עלינו. הוא היה שואל הרב זקס, אתם יודעים מה השאלה ששואלים אותי הכי הרבה? ואז אנשים היו אומרים, בטח הכי הרבה שואלים אותך על תורה ומוסר, על מדע ותורה, על יהדות מול הנצרות והאסלאם, על הניו מדיה והתורה. זה נושאים שהוא התעסק איתם, הוא היה פילוסוף, הוא היה פרופסור בכמה אוניברסיטאות, הוגה דעות, בטח על זה שואלים אותך, על כלכלה, אבל... ואז הוא חייך ואמר, השאלה ששואלים אותי הכי הרבה היא, רבי סאקס, do you remember me? הרב זקס, האם אתה זוכר אותי? זו השאלה ששואלים אותי הכי הרבה. אנשים בסוף רוצים שיזכרו אותם. לא אידיאולוגיות גדולות, זה נחמד, זה חשוב, אבל לא ההרצאה ולא הספר, אלא הקשר האישי, לזכור. וזה באמת מסר שעולה בין השורות של הפרשה בצורה מאוד מאוד עוצמתית. בואו נדלג קדימה. יש פה בסוף חתונה. רבקה, אמרנו, אברהם ושרה נפטרים בפרשה, במובן מסוים יצחק ורבקה נולדים בפרשה, לפחות נולדים כזוג. רבקה יוצאת לדרך, יש שם כמובן הסכמה שלה, נקרא לנערה ונשאל את פיה, היא מאוד רוצה כמובן לברוח מהמשפחה הזאת של עבודה זרה לעבר משפחה של אמונה וחזון וטוב ותוכן. היא יוצאת לדרך, ובדרך כשהיא רואה את יצחק, אנחנו מגלים, זה דבר שלפעמים העידן הציני שלנו משכיח מאיתנו, אנחנו מגלים שיש גדולה. יש בעולם הזה דבר ששמו גדולה, גדלות. ותישא רבקה את עיניה, ותרא את יצחק, ותיפול מעל הגמל. למה היא נפלה? זה לא עניין של חוסר שיווי משקל, של חוסר יציבות סתם. היא נפלה כי היא ראתה בפעם הראשונה, שוב, היא באה ממשפחה של עבודה זרה, של אזור רשעים, כולם מושחתים, לבן, אחיה, רודף כסף, רודף בצע. היא רואה אדם צדיק, היא רואה בפעם הראשונה בחיי אדם טוב. לא היה לה את זה שם. היא התגעגעה לזה, התפללה, היא האמינה שיש. היא לא הושפעה שם מהסביבה הרעה. אבל היא פעם ראשונה פוגשת גדולה. וכתוב במדרש שמה שהיא ראתה זה, אדם מתפלל, יצחק בדיוק, התפלל תפילת מנחה, וידו, אומר המדרש, ידו שטוחה בתפילה, אמרה רבקה, ודאי אדם גדול הוא. צריך לדעת בחיים, לחפש את הנשגב, את הגדול, את הקדוש. יש, למרות באמת הציניות, ולמרות שהרבה מאוד פעמים נחשפים דברים לא נעימים על הרבה אנשים, גם גדולים, זה לא אומר שהם בעולם טוב. רבקה רואה את הטוב הזה, פוגשת איזושהי סוג של גדלות, וכל אחד מאיתנו, אני בטוחה, מכיר אדם שהוא מרגיש שהוא גדול יותר. זה יכול להיות מחנך, או מורה, או מדריך, או רב, או יועץ, או מנטור, כמובן גם בלשון נקבה. אדם שמרים אותך, שמרומם אותך, יש דבר כזה בעולם. רבקה רואה ומתפעלת ומתפעמת, ואם כבר זוגיות, אז ההתרגשות הראשונית הזאת, הלוואי, כותבים ככה פרשננו, לא, שלא תעבור כל החיים. יש לפעמים התרגשות של הרגע, של מפגש ראשון, אבל צריך לשמר את זה. וזה בעצם מוביל אותנו לנקודה השישית ונקודה האחרונה, וזה איזה קלוז'ר כזה שסוגר את כל הסיפור. התחלנו באברהם שסופד לשרה, בוכה עליה, קובר אותה מערת המכפלה בפרידה מאוד מרגשת. חכמנו מתארים שהוא היה שר שם את אשת חיל, את הפסוקים המפורסמים, שרים את זה בקידוש בכל אל שבת. הוא אומר אשת חיל כפסוקים של פרידה משרה. נהוג להגיד את זה בהלוויות של נשים עד היום, להגיד את הפסוקים של אשת חיל. זאת סצנת הפתיחה של הפרשה שלנו, האגומה של שבר, של אובדן, של הסינרגיה שמתפרקת. ונסתיימת, מסתיימת הפרשה בבנייה מחודשת. אחרי שעברנו את כל התחנות ולמדנו איך עושים את זה, זה מסתיים באיזו סגירת מעגל, בפסוק מאוד מאוד יפה שאומר שזוגיות זה בעצם גם המשכיות. הם לא בונים רק בית פרטי. יש פה איזה משהו כללי, אנחנו לא היינו פה. אלמלא שרה ואברהם, אם שרה ואברהם היו בעצם נפטרים, בלי להותיר דור שני, דור ממשיך, לא היינו פה. זה היה אפיזודה חד פעמית מאוד יפה של אברהם ושרה, אבל צריך לבסס את זה בעולם. מי שיבססו זאת זה יצחק ורבקה, ופה אנחנו באמת נסיים עם הפסוק היפה הזה, המרגש הזה, שסוגר את כל הסיפור. ויביאה יצחק, האוהל השרה אמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויאהבה, וינחם יצחק אחרי אמו. יש פה עבר, יש פה הווה, יש פה עתיד. האוהל של אברהם ושרה, אפשר להחליף את השלט ולתלות אוהל יצחק ורבקה. ויש להם גם איזה כיוון, הם הולכים ביחד לאיזשהו כיוון, ולכן שימו לב לסדר. קודם כל הוא מביא אותה ואז הוא אוהב אותה. אנחנו רגילים, בדרך כלל יש אהבה מאוד גדולה ואז חתונה. וכמובן צריך לאהוב גם לפני, אבל החתונה היא נקודת ההתחלה לבנות את האהבה הזאת. הסדר שהתורה מתארת של בניית הבית אומר, ויביאה ותהי לו לאישה ויהווה. הוא אוהב אותה יותר ויותר. היא קודם כל מתחתן איתה ואז בעצם בונה הלאה את הזוגיות. אמר על זה אנטואן דה סנט אקזופרי, המחבר המפורסם של הספר המפורסם, הנסיך הקטן. הוא אמר שאהבה זה לא שניים ש... עומדים מתחת לחופה עם לבבות ונצנצים וקופידון, זה גם, זה נחמד מאוד, ככה צריך להיות. אבל אהבה אמיתית, הוא אמר, זה לא שניים שמסתכלים אחד לשני בעיניים עם לבבות. זה שניים שמסתכלים קדימה לעבר יעד משותף. זאת ההגדרה של אנטואן דה סנט אקזופרי, הסופר והטייס הצרפתי. ואפשר, אני חושבת, ליישם אותה גם כאן. זה שניים שמסתכלים קדימה לעבר יעד משותף, אנחנו היעד המשותף. והנה אנחנו פה. אז עד כאן על המסע הזה, בין זוגות בפרשה. נסכם אולי בקצרה את הנקודות שנגענו בהן, גם אפשר להעמיק בזה עוד הרבה, אבל בצורה ככה טעמנו מכמה נקודות חשובות. דיברנו על הסינרגיה, אחד ועוד אחד בזוגיות שווה יותר משניים. דיברנו על האמת בפרטים הקטנים, איך שהגמלים שלך יוצאים לרחוב, או איך שהילדים שלך מתנהגים ברחוב, להבדיל, זה אומר מה הערכים שלך באמת. דיברנו על המבחן, האודישן שהוא עושה לה, המידות שלה, החסד, הנדיבות. דיברנו על זה שהיא נותנת לו יותר ממה שהוא מבקש, ובכל דבר, כשמישהו חושף מצוקה קטנה, צריך לתת לו יותר מזה, לבדוק מה באמת הוא רוצה. דיברנו על גדולה, יש אנשים גדולים בעולם הזה, צריך לחפש אותם. ודיברנו על זוגיות שהיא בעצם בסיס להמשכיות, המשכיות שנמשכת ממש עד עכשיו, עד השבת שעוד מעט תיכנס ותבוא אלינו, שבת פרשת חיי שרה. תודה רבה לכם, ולהתראות בשבוע הבא. שבת שלום.